כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לתוכנית אפריקן, תוכנית חדשה שתעסוק בתרבות האפריקאית, בדגש על תרבות אתיופית, ביבשת, ברחבי הגלובוס וכמובן בארץ. אני אבישי צגאון ברוך, ולצידי באולפן שלומו בייבי בייבי.
אהלן, אבישי, אני שמח מאוד ומתרגש להיות בתוכנית הראשונה שלנו.
אז תוכנית חדשה.
נכון.
אפריקה, אפריקה, אפריקה. לא רק שחורים.
גם לבנים אמרת לי שיהיו פה.
מדי פעם.
דברו איתי על אפריקה. בסדר, אני בעד.
יאזל.
יש הרבה, אני באתי ללמוד ממך, ידידי.
אז אני אבישי צגאון ברוך, שלומו בייבי בייבי, לצידי באולפן. אז מה יהיה לנו היום בתוכנית, שלמה? אתה רוצה לשמוע קצת?
אני אשמח.
יהיה לנו את ארליך גנגה, שחור.
שחור, לשמחתנו.
מוזיקאי קונגולזי שמתגורר בתל אביב. אנחנו נדבר איתו על המוזיקה האפריקאית, קונגולזית. הוא חבר בלהקת אפרופו. נדבר גם עם ליאור בניסטי. זה לא...
לא שחור.
לא שחור.
אבל לא אפריקאי.
אבל אפריקאי.
אפריקאי.
שכתב ספר ילדים בכמה שפות, ביניהם גם שפות אפריקאיות. ונארח פה באולפן את הזמרת שחקנית אושי.
אושי, אושי משלנו.
אושי משלנו, אושרת מסלה, שגם תשאיר לנו לייב באולפן. בואו נעבור לשיר. שיר של חסן חכמון, מוזיקאי ממוצא מרוקאי שמתגורר בניו יורק. כמו הרבה מאוד זמרים מאפריקה שמה שנקרא מצליחים ועוברים לאירופה או לארצות הברית. הסיפור החיים שלו מאוד, מאוד מורכב. אמא שלו הייתה מרפא, מרפא מיסטית דרך מוזיקה. הוא נכנס לעולם הזה של מוזיקה כשהוא ראה את איך מרפאים את אחותו בתצורה הזאת של מוזיקה. מיסטיקה רפואית ומוזיקה, כמובן זה טקס טרנס מוזיקלי כמובן. ונשמע את חסן חכמון, זידי כאן נקרא שיר.
יאללה,
רק תלכי או רק תלך.
Thank you. שלמה.
כן.
איך אומרים כפרה באמהרית?
דפל וללך. אינן דפל וללך.
אינן דפה, כן.
אינן דפה.
אז הספר, למה סבתא קוראת לי כפרה, יצא ממש בימים אלו, הוא נשלח לאנשים שהזמין אותו דרך קמפיין הדסטארט. הספר מספר על ילד בשם עידו, שלא מבין מילים שסבתא שלו אומרת לו, ואיתנו על הקו, האיש או הבחור שכתב את הספר הזה. אז נגיד שלום לליאור בניסטי.
שלום, שלום אבישי.
מה שלומך ליאור?
בסדר גמור.
תיארתי נכון ככה אתה בשורה אחת את הספר?
כן, די.
אנחנו מכירים מלא זמן, ואני יודע שאתה מנהל מרכז צעירים, אתה פעיל חברתי, עושה המון 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 דברים. מה פתאום ספר?
תמיד הייתה לי איזושהי משיכה לספרות ילדים ולספרי ילדים, ואני פשוט יום אחד הייתי בבית בערב שישי וראיתי את אמא שלי משחקת עם הנכדים, והיא מרעיפה עליהם מלא מילות חיבה במרוקאית, כמו שעשה תמיד, שעם דורה, חובש, קעליק וכפרה, כל המילים ומילות אהבה, כמו שיש בכל תרבות, על ידי אנשים שלא נולדו בארץ, מדברים שפה אחרת. ותהיתי כמה נכדים שהם ילדים קטנים, כמה הם מבינים את משמעות המילים. הם יודעים שהם מילים חיוביות, אבל אם הם מבינים באמת את המשמעות. ואז הסתכלתי עלינו, על דור ההורים ועל האחיות שלי, והבנתי שלנו אין כלים שנוכל בצורה טובה להבהיר להם ולהסביר להם את המילים האלו. אז אני חושב שהכלי הכי נכון יהיה לעשות ספר. ספר ילדים, והספר מסופר על ילד ש... יוצא להרפתקה בעקבות החיפוש אחר המשמעות של המילים האלו. ובאמת זה מה שיצא, ואני חושב שהספר מייצר איזשהו שיח שהוא פנימי, אישי ואינטימי בתוך המשפחה. אני מקבל כל הזמן הודעות ווואטסאפים וסרטוני וידאו של אנשים שקוראים את הספר או מקרים את זה לילדים, וזה גורם להם לדבר על עוד מילים במשפחה ועוד תקסים ומנהגים כאלו, ו... ובסוף זה מעורר שיח מאוד מאוד אינטימי ונעים בתוך התא המשפחתי.
הספר שיצא עכשיו, הוא לוקח את השפה המרוקאית. אני יודע שאתה עתיד, אתה או אנשים אחרים עתידים לכתוב בשפות אחרות. על איזה שפות חשבת?
חשבתי על מגוון רחב של שפות, מאמהרית ולקרוא הספר למה סבתא קוראת לי ננפלדה, עד עיראקית והונגרית ויידיש ורוסית ותימנית, באמת לעשות את זה במגוון רחב של שפות, וכמו תמיד צריך לחפש איזה מימון, ואני מקווה שאנחנו נוכל למצוא גורם שיממן בסוף משהו שמשמר מורשת ומשמר משמר את השפה ככלי להעצמה.
לי יש שאלה גם. פשוט אני מסתכל, אנחנו מתעסקים הרבה בדתיות בכללי, בכל העניין של הדתיות, ואני חושב, אם נגיד הספר הזה יכול להיות רלוונטי בעוד דור, זאת אומרת, אם סבתות עדיין יקראו לנכדים שלהם, כפרה או נינדפל וללך, או, זאת אומרת, כמה רחוק זה יגיע, זאת אומרת, אם אתה, אני הייתי בטוח שזה עליך, זאת אומרת שזה על הבן שלך, שעם סבתא שלו. זאת אומרת, זה יכול להמשיך עוד דור אחד קדימה?
תראה, אני לא יודע להגיד כמה זה ימשיך. זה כמובן שאנחנו מגיעים למצב שבו כבר אנשים לא חווים את... הם לא גדלו כבר בבתים כאלו, כולנו כבר בסוף, בסוף אנחנו נגיע לבתים שגודלים, שילדים גדלו בהם רק בעברית. אבל אני חושב שלדור הזה זה רלוונטי מאוד מאוד מאוד. לדור הילדים עכשיו, שגודל עכשיו, כי זה רלוונטי מאוד, ובאמת אנשים מגיעים ממצב שבו הם גדלו אצל סבתא או סבא או הורים שדיברו מרוקאית או דיברו אמהרית או דיברו רוסית, ולילדים שלהם זה מאוד מאוד רלוונטי. בדור הבא אני מניח שכבר לא, אבל עצם זה שיש לנו כלי שהוא עכשווי והוא רלוונטי לילדים עכשיו, אז זה חשוב. הנבואה ניתנה לשוטים סך הכל.
אני חושב שזה באמת רעיון גדול, כי אני באמת רואה את האחיינים שלי מסתבכים עם ה... לא מבינים את המילות חיבה של הסבתא, אבל זה כן. אני מאוד אהבתי את הרעיון. סתם רציתי, אני פשוט, כי אנשים חוזרים תמיד ומתרפקים על ספרי ילדות, ואתה מבין שהם כאילו כללים כאלה. ופה זה משהו מאוד אישי וספציפי, אפילו שהוא יעבור תרגום לכל מיני שפות שבכולם הוא יעבוד כנראה, כי כולנו סובלים, כי לא סובלים, כי הוא נפגשים עם אותו, עם אותם סיטואציות. אני מקווה שגם עוד דורים אנחנו נזכר בזה.
אני רוצה להשלים שנייה, זאת אומרת, יש לי איזה חוב לשלומו, דיברנו על האנשים בתוכנית, ואמרתי לו שליאור בניסטי, ואז, זאת אומרת, אני רוצה דווקא להבין איתך, או לחקור איתך, שאנחנו מדברים על, אנחנו תוכנית שעוסקת בתרבות ומוזיקה אפריקאית, ומרוקו נמצאת באפריקה, אבל תמיד אומרים צפון אפריקה. תמיד יש את הוויכוח הזה, לאן אני קרוב, לתרבות האפריקאית, לתרבות המזרחית, איפה...
אני חושב שאתה דיברת איתי על התוכנית, ואמרתי לך, בסדר, מרוקו זה לא באמת אפריקה, זה מתחת, זה מעל הסהרה, כל מה שמעל הסהרה זה לא באמת אפריקה.
אמרתי לך? שהם לא אפריקאים באמת?
אז אני חושב שיש פה, גם וגם, כי יש פה תרבות ים תיכונית מיוחדת. בכלל מרוקו היא מדינה, היא מאוד דומה לאתיופיה במובן הזה, היא מאוד מיוחדת וייחודית, והיא לא בהכרח רק ניזונה מהסביבה שלה, אלא היא באמת, יש בה משהו ייחודי, ויש בה כמובן נגיעות אפריקאיות, יש את השבטים הברברים שנמצאים במרוקו, והם על התפר הזה שבין אפריקה למרוקו, ויש את הרי האטלס, ויש פה נגיעה אפריקאית, אבל אני חושב שהיום אם אתה הולך ואתה שואל מרוקאי ממוצע, עד כמה הוא מחובר לאפריקה, אני חושב שיש לו גם זהות ערבית מוסלמית, ויש לו גם זהות, וכמובן אם הוא יהודי, אז יש לו זהות יהודית, וגם יש שם, בתוך זה יש גם זהות אפריקאית, אבל זה לא חזק כמו במדינות אחרות, וכן, טכנית היא ביבשת.
אז לסיום, רק תגיד לנו איך אפשר להשיג את הספר.
את הספר אפשר להשיג באתר שלנו, יש לנו אתר שפשוט עושים גוגל למה הסבתא קוראת לי כפר, ושאפשר לרכוש את הספר דרך האתר.
תודה רבה ליאור. את הספר כמובן באתר, למה הסבתא קוראת לי כפרה. תודה ליאור.
תודה לכם.
ונמשיך מפה לשיר. אמרי, אתיופי, מוחמד אחמד, גוסה את אספאי, שיר שנקרא אדרה. אתה יודע מה זה אדרה?
לא.
זה סוג של בקשה, בבקשה. אז מוחמד אחמד, גוסה את אספאי, אדרה.
Ay baba, my 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 baba,
מה אתה חושב שקרה בהפגנות?
תן לי לנחש. הפגנות בטח.
אז אנחנו נפתח במחאת הלחם בסודן, צפון סודן. אתה יודע, סודן היום מחולקת לשניים, אז הצפון המוסלמי, הדרום הנוצרי. תושבים יצאו למחאת לחם. פשוט לא גם משמעו, במחאת לחם, העלו להם, הכפילו להם את מחירי הלחם, הם יצאו להפגנות, הפגנות סוערות, ועל פי הדיווחים בתקשורת, נהרג סטודנט. נעצרו, כמובן שמארגני המחאה נעצרו, אבל נהרג סטודנט.
זה הפגנה רצינית, מאוד.
זה אחת ההפגנות הכי רציניות בסודן, וזה קצת מצחיק שדווקא בתקשורת מציינים סטודנט אחד נהרג, ואני כל הזמן שואל, איפה כמה מיליונים שנהרגים כל יום?
לא בהפגנות, אולי הם לא מתו בהפגנות.
לא, לא.
לא בהפגנות, זה צריך לעשות הפגנה. תעמוד בהפגנה ואז...
אז סקרו אותך בתקשורת.
כן.
נעבור לידיעה משמחת. שלג בצפון הסהרה.
לא, הסהרה זה מדבר.
המדבר הכי חם בעולם. 47 מעלות בקיץ, פחות או יותר. וירד שם שלג, 40 סנטימטר של שלג. זה הסהרה, הסהרה של אלג'יריה.
אני מהדרום של הארץ, אני מאשדוד. ואתה יודע, לקרוא, לשמוע דברים כאלה, זה נותן בי תקווה. כי אני לא ראיתי שלג אף פעם מחוץ לחלון ביתי.
יצא לך לראות שלג?
יצא לי, יצא לי. פעם אחת בחיים הייתי בחרמון, ושלמתי על הרבה הרבה שלג כשהייתי בקנדה ובניו יורק, אז ראיתי הרבה שלג.
אז אני יכול להגיד לך שהחבר'ה מאלג'יריה, מהסהרה, זו לא הפעם הראשונה שהם רואים שלג. ב-2006 ירד שם שלג. ירדו בערך 4 פעמים, 5 פעמים ב-35 שנה האחרונות.
אתה יודע, אבל מה מצחיק? קראתי שהשלג כבר נמס אחרי צהריים.
47 מעלות, עדיין.
אם מי שלא ראה את זה באותו רגע, לא ראה, זהו.
המשמרת לילה.
גם לא מי שלא נשמרת לילה, לא ראה.
ונעבור לידיעה פחות משמחת. אבל, אבל, אבל אפשר ככה לדון עליה. מנהיג האופוזיציה בקניה, באוגוסט השנה, באוגוסט 2017, היו בחירות בקניה. ריאלה אודינגה, שהוא מה שנקרא מנהיג האופוזיציה והמתמודד לנשיאות, הפסיד בפעם השנייה. שאתה אומר, איך, שאלה מתבקשת, איך פעם שנייה? היו בחירות באוגוסט, שאודינגה הפסיד לנשיא המכהן, קנייתה, זה השם של הנשיא המכהן, זאת אומרת, בית המשפט העליון בקניה ביטל את הבחירות הראשונות באוגוסט, והחליטו על בחירות שניות, ואודינגה החליט שהוא לא משתתף בבחירות השניות, וקנייתה, הנשיא המכהן, זכה בפעם השנייה בבחירות, וכמובן...
אז הוא לא הפסיד אם הוא לא השתתף.
הוא לא השתתף, אז הוא הפסיד. הוא המועמד היחידי בסבב הראשון, ובסבב השני הוא החליט להחרים את הבחירות. כמובן שהוא טוען לאי סדרים, וכל מיני רמייה בקלפיות. בכל מקרה, הוא החליט שהוא לא מקבל את הבחירות, והחליט להשביע את עצמו בעיר הבירה, לעיני אלפי תומכים שלו, פשוט עמד בכיכר, השביע את עצמו, והוא אומר שהוא נשיא.
מה עם סמכויות? יש לו עכשיו סמכויות אחרי שהוא השביע את עצמו?
אני, בדרך כלל, מה שקורה באפריקה זה שנשיא, מה שנקרא, מסמיך את עצמו, אז יש לו את כל הסמכויות. אז הוא החליט שהוא נשיא, הוא השביע את עצמו, והוא כמובן מואשם בבגידה, שעל פי החוק הקנייתי...
זה לא הפעם הראשונה שהוא מסתבר שם עם החוק.
לא. לא, לא, לא. יש לו...
אני קראתי עליו קצת שככה עברת את החומר, וראיתי שהוא היה בכלא. וזה מצליח הרבה מנהיגים אפריקאים נכנסים לכלא כל הזמן. זה כמו ראפרים כזה, אתה יודע, זה כאילו איזה משהו של שחורים להגיע לעליונות. אני אתחיל בכלא, משם אני אצמח ויגיע לטופ של ה... של הטופ, משהו...
נלסון מנדלה.
נגיד, הם לך אתה חייב? כאילו, זה דרך שהם חייבים לעבור, זה מה?
אז לצערו של אודינגה, הוא מואשם בבגידה. ובגידה, יש מחיר. מה נראה לך עונש בקניה על בגידה?
על בגידה. בין לישון בסלון לקנס.
כמעט, כמעט, זה קרוב. אז דין בגידה בקניה זה עונש מוות. כמו הרבה מאוד חוקים באפריקה, שדינה מונש מוות.
אז אנחנו נגיד שלום לאושי. זמרת, יוצרת, ממוצא אתיופי, אקטיביסטית, שירים שמדברים על שוויון וצדק, במקור מקירת מלאכי, משלבת מקצבים אתניים, אתיופי, מוזיקת בלוז ונשמה, היא גדלה כדתייה.
היי.
אהלן, אושי, מה העניינים?
סבבה, מה קורה, שלמה?
בסדר, גמור, אנחנו שמחים להריח אותך.
אני שמחה להיות כאן.
כן, אני שמעתי את האלבום שלך, אהבתי אותו מאוד. במיוחד כי את הבאת לי אותו מתנה ליום הולדת.
נכון.
כן, נפגשנו בו.
אני האמת היא שעשיתי תחקיר, אז הדבר הראשון שקפץ לי זה תמונה שלה צבועה בפנים צבועות בלבן.
למה?
זה היה מידיעות אחרונות, כן, וואו. זה היה הפגנה שהייתה בקריית מלאכי.
נכון, השתתפנו בה.
נכון. להבשה.
זה היה לפני כמה, 6 שנים בערך, לא?
משהו כזה, כן.
משהו כזה, אנחנו, כן. הרבה הפגנות, אני מכניס, הייתי בכל כך הרבה הפגנות, הכנסתי אותם כבר לקורות חיים. הפגנות אצלי
מופיעות. זה לא נגמר.
זה לא נגמר. 30 שנה של הפגנות, והיד עוד נטויה.
אז חוץ מ לצבוע את הפנים בהפגנות ולשיר ולעשות מסע הופעות עם מיקה קרני, את עושה גם הפעלות לילדים.
נכון, אני עושה הפעלות לילדים בנושא אפריקה.
איך קוראים להפעלה?
נוסעים לאפריקה עם מושי. הייתי מורה לריתמיקה במוזיקה לפני שנתיים משהו כזה, הייתי מפעילה ילדים בגנים במרכז, גבעתיים, רמת גן, הם לא ראו צבע שחור, הילדים.
רק שמנקים בבית אצלם.
בדיוק. קשה לומר, אבל כן.
או בטלוויזיה, אנחנו דואגים לפעמים, כמו שאמרו בהפגנות, אנחנו דואגים שיהיה לנו קצת, בפריים טיים עוד.
זה חשוב, בדיוק הדברים האלה, כמו פרסומות שהן. אז הגעתי לגני ילדים, ושיחה אמיתית שהייתה עם הילדים, נכנסתי לאיזה גן חדש. עזוב שהגננות חשבו שבכלל, אמרו לי, יש, אנחנו לא צריכים עובדים, יש פה עובדים, אנחנו... אני מסתכלת עליהם, כאילו, מה אתם משוגעות? אני עם שקיות של מורה לריתמיקה, במתפחות האלה, כאילו, מה עוד זה? נבר מיין, עברתי את הדלת הראשונה, דלת שנייה ילדים, אני כולי יושבת שם, ואז שיחה אמיתית שהייתה בין הילדים, ילד אחד אומר, למה היא שחורה? ילד השני עונה לו, לא אומרים שחורה, אומרים כעתור. מי שאחת אומרת, רגע, אבל היא נראית חולה. שיחה כזאת אמיתית, אמיתית, בין הילדים. הם היו גיל 5-6. עכשיו, זה מטורף, ראיתי את הדבר הזה. וגם ראיתי שכל גן שהגעתי אליו, יש איזה מין פחד, גם של הגננות, איזה משהו כזה לא מוכר. והבנתי שיש משימה לעשות, וזה המשימה של נוסעים לאפריקה.
זה קצת סוג של
שליחות. אז מה עושים שם? מה
באמת הופך אותם לאפריקה? הופך את ההפעלה לאפריקה?
אז בעצם אנחנו נוסעים לאפריקה, אני משתמשת בג'ונגל הפירי, שהג'ונגל מפחיד ואריה וכל הדברים האלה, שגם השונה, כמה שהוא שונה, הוא מפחיד בהתחלה, אבל כשלומדים להכיר את השונה, אז אנחנו פחות פוחדים, זה אחד. שתיים, אני מדברת על הצבע, שאני שחורה, ומי שחור כמוני, מי נמצא בקהל ששחור בבימה, איפה שנפגשנו, שלמה בייבי בייבי. שם, אז אני זוכרת שהיו מלא ילדים מהקהילה האתיופית שהגיעו להפעלה, ובתמונות שסתכלתי אחר כך על התמונות, אמרתי, וואו, אני פתאום ראיתי ילדים מהקהילה, שהם הסתכלו עליי כזה במבט כזה של וואו, כזה, אמרתי, והתרגשתי להבין שהייתי מישהי, שאני מישהי מהם בעצם, שיש להם איזה דמות לחיקוי, ששאלתי מי פה שחור כמוני, את כל הילדים, אני, אני, וכולם התווכחו, וכולם רצו להיות השחורים.
זה משהו שלא שמעת בגנים בגבעתיים.
שאני הייתי גם קטנה, לא שמעת, רציתי, אתה יודע, הצבע הזה.
תהיינים, היום מבוגרים, היום אומרים לה, אני טעים, אני טעים, לא כמוך.
לא.
טעים, יש גוונים אצלנו בשפה, זה שחור כהה, שחור בהיר ובהיר, אז טעים. אז חוץ מההפעלות לילדים, כמובן שאת מוזיקאית, ושם שם, שם הלב שלך נמצא, גם בהפעלות, אבל המוזיקה, האקטיביסטיות ביחד עם המוזיקה יוצרת אצלך שירים שהם, מה שנקרא, שירים מחאתיים.
תראה, החיים יוצרים לי שירים מחאתיים. זהו, אז כאילו, הזכרתם גם את מיקה קרני כזה, גם נכון. בהתחלה והכל, אז אני התחלתי באמת בתור דתייה, והבנתי שלפני שאני דתייה בכלל, יש לי ללכת אחורה, להיות קודם כל, להתקבל כבת אדם, אחר לא מקבלים, זה מה שאני הרגשתי, שאנשים עוד לא מכירים אותי, לפני שאני אהיה משהו כללי אחר, שאני אשים על עצמי, וזהו, זה המסע, הכרתי אותה, היינו בהרבה בחול, בלבלה, בלבלה, וככה.
עשיתי את הסיבוב הופעות?
את הטור, כן.
אבל מה ב... מה גרם לך לחזור בשאלה? זאת אומרת, מה, כאילו, איך זה התנגש, הדעת עם הרצון להיות בת אדם?
זהו, התנגש לי כי אני הגעתי לשלב שהבנתי שאני לא באמת, זה בריחה, זה היה לי בריחה להיות דתייה כדי להרגיש חלק מכלל.
אוקיי.
ולא ללכת שנייה לשורשים וקודם כל להבין שאני, יש לי איזה משהו אחר שזה קשור לקהילה אתיופית, שזה משהו יותר כללי ו... וחשוב, ואז לפני שאני דתייה, קודם כל אני קודם כל צריכה לקבל את המקום שממנו הגעתי, ואז משם אולי...
הבנתי.
אני דווקא אחזור איתך אחורה, היום את גרה בתל אביב.
נכון.
אבל קריית מלאכי הידועה לשמצה, לפחות האירועים, איך זה לחיות בעיר כזאת, שבקריית מלאכי גרים מה שנקרא עולים, יש מרוקאים ויש יוצאי רוסיה ואתיופים, ופתאום קורה איזה מקרה שצבת הפנים בשביל זה, אבל איך זה לחיות בעיר כזאת?
תראה, המקרה שלא מכרו לאנשים מקהילה בקריית מלאכי בתים הפתיע אותי, כי אני לא הרגשתי שום סוג של גזענות עד לרגע הזה שהבנתי שאני חיה תחת מסכות, שזה הכי מפחיד. אני מעדיפה שיגידו לי בפרצוף ולא להבין את זה דרך דלת נסתרת. שם הרגשתי נפגדת, ואז הבנתי שכנראה... אתה יודע, אני באה ממקום של כלל, והייתי שם גם מדריכה, והייתי עושה מועצת זה, מלא מלא דברים בשביל להרגיש חלק. אז אתה מבין שבועטים אותך. אז זה לא, לא נעים.
אני חושב שזה מה שצריך להגיד על גזענות בכללי. זאת אומרת, אם, זה לא אומר שאם לא חווית, אז זה לא קיים.
נכון.
זאת אומרת, זה קיים, ואתה צריך להיות מודע מי חווה בצורה כזאת, ברמה יותר רצינית, ברמה פחות רצינית, אבל תמיד היא קיימת ותמיד נמצא. אנחנו צריכים להיות מוכנים אליה גם. כמו שקריס רוק אמר. צריך להיות מוכנים לזה. זה אסור להיות מופתע ממקרה גזענות.
זה קשה להיות מוכן. מה זה להיות מוכן? איך אני יכולה להיות מוכנה לגזענות?
אתה צריך לא... זה פשוט להבין שיש אנשים שהם... זאת אומרת, אם זה כמו המקרים עם הילדים בגן, אז זה מאוד טבעי. אני נגיד לא מתרגש מזה. זאת אומרת, אני מתרגש רק מאנשים שאני מנסה להעריך את החשיבה שלהם. זאת אומרת, שלהם, אתה מבוגר, הגעת לגיל מסוים, או למצב מסוים בחיים, אתה אמור להבין שיש אנשים שהם שונים ממך. בטח במראה ובטח ובטח בחשיבה והכל. אבל הכי ברור זה במראה. ואז אתה צריך לקבל אותם אם אתה נחשב, אם אתה חי במדינה שמקבלת אנשים.
מגזענות דווקא אני רוצה לשאול שאלה של מה ההשפעות שלך? מה מוזיקה באמרית את שומעת? כן, ברור, השפעות המוזיקליות.
לא רוצים לדעת. זהו, השפעות, קודם כל, אני הגעתי למוזיקה אמרית בהפתעה. לא תכננתי, זאת אומרת...
זה כמו גזענות שזה...
כזה. זהו, חוץ מאחמד, יש את מחמוד אחמד ששמענו בדיוק. זה השיר היחיד ששמענו בבית, עם טדי, עם, גם טדי וזה, ואני נפגשתי עם עצמי שפתאום שרציתי לכתוב שיר ורציתי להגיע למקום פנימי עמוק עם עצמי, פתאום יצא לי אמרית, שזה הפתיע אותי. עכשיו אני בקושי יודעת לדבר, אבל פתאום היה לי יותר קל להתבטא באמרית. השפעות המוזיקליות זה מלא ג'אז, אני אוהבת ג'אז, נינה סימון, מייס דיוויד, גם מוזיקה ערבית, פריד אל אטרש, מלא מלא דברים שונים מגוונים, אתנים, בועטים, ושנים.
יש את אסתרדה, שהיא כאילו הכי, היא הכי הגיעה הכי רחוק עם המוזיקה, שמשלבת אמרית עם אנגלית.
כן, זה סגנון שהיום כבר...
שהוא די פופולרי. יש, את מצליחה למצוא ייחוד במוזיקה שלך?
בטח. זהו, אז אני עושה מוזיקה בעברית. המילים הן עבריות ביחד עם אמרית. השאיפה שלי, הרצון שלי במוזיקה שאני עושה, זה לברוא איזה מין מציאות של כזה, אתה יודע, ישראליות כזאת, שתיכנס תחת הקטגוריה של מוזיקה ישראלית, שמשולבת עם האתניות האמרית האתיופית.
אז אם כבר דיברנו על שירים והשפעות, אז בואו נשמע שיר. מה אנחנו נשמע?
אתם תשמעו, תחפשי בתוכך.
זה מאלבום החדש?
זה מאלבום החדש, כן, שנקרא אושי.
אז יאללה, חפשי בתוכך, אושי. תאוקלך.
בדיוק.
ביצוע מרגש ומעולה.
אלבום יצא כבר, חנויות, אפשר למצוא?
זהו, אלבום עכשיו, בינתיים אני מוכרת אותו בהופעות, אבל ממש ממש עוד שנייה בחנויות שאפשר למכור. וזה הבאתי לכם.
בישו לקנות, אז הלכו לקנות.
אז כן, אז אושי, איך קוראים לדיסק?
בחש.
אושי.
אושי, אושי. אושי,
אושר ואושר.
אושי, אושי. אז תודה רבה לאושי.
תודה לכם, שברכתם אותי, תודה.
תודה. ונעבור לסיפור, בוא נספר לך סיפור. עכשיו שאתה נמצא במרכז אפריקה.
אוקיי.
אתה יוצא, נכון. ברגל, עובר איזשהו מסע, בסוף אתה מוצא את עצמך בישראל. מזכיר לך סיפור?
מזכיר ועוד איך. מזכיר, סיפור העלייה שלנו.
גם, גם שלנו, סודנים,
אריתריאים. אוקיי,
אז,
אוקיי.
אז יש עוד, יש עוד.
יש, מדינ, עוד,
יש עוד מדינות שעשו מהם מסע.
עושים מסע לפה.
כן, מקונגו. קונגו, מפתיע. אבל יש, יש אנשים מקונגו, או בכלל מאפריקה שהגיעו לישראל, במסע רגלי. אנחנו נדבר עכשיו עם בחור שעשה מסע כזה, אורליך גנגה, קונגולזי, שהוא מלהקת אפרופו, להקה שמנגנת עם, עם נגנים ישראלים, ונגנים אפריקאים, כמובן ישראלים, להקה תל אביבית. נגיד שלום ל... אולריך, גנגה, שלום אורליך.
שלום לך, אבישי.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה איתך?
מצוין, אז תיארתי נכון, קונגולזי, מסע.
כן, נכון.
מה, מה, איך, איך, איך אנשים מגיעים מקונגו לישראל?
יש כל מיני דרכים, ויש אנשים באים לכאן, פחות אנשים מדרך המצרים. אבל יש גם במטוס, שבאים פה במטוס.
איך, איך אתה הגעת לישראל?
לא, אני הגעתי דרך למצרים, שהיה לי את ה... קיבלתי את הוויזה למצרים, ואחרי זה עברתי לכאן.
כמה, כמה שנים אתה נמצא בארץ כבר?
10 שנים כבר.
אתה כבר עולה ותיק.
וכמה זמן אתה מתעסק במוזיקה בארץ? מתי בנית את הלהקה?
להקה עכשיו התחלתי עם חברים מהבית ספר, כשהייתי בבית ספר במכללת העד, ואז התחלתי עם חברים משם, היינו 4 אנשים, וזה לא היה אפרופו, ואחרי זה, ועם גם עוד חברים מבית ספר, והתחלנו לפני 6 שנים, נגיד.
כשהיית בקונגו, אתה התעסקת במוזיקה או שעסקת בדברים אחרים?
לא, במוזיקה כן, אבל לא משהו מקצועי, כי הייתי סטודנט שם, והייתי באוניברסיטה בכלכלה, למדתי, ומוזיקה כשאני עושה עכשיו, זה המוזיקה נגד... נגד את השלטון שם, כשאתה מבין, זה השלטון הדיקטטורה, כששם השירים כשאני שר, ואני לא יכול לשיר שם.
זהו, אני שמעתי, אני זיהיתי ראפ, נכון אתה עושה את זה? כאילו מוזיקה ג'אז, זה ג'אז?
כן, גם זה...
זה ג'אז, ואז...
פיוז'ון, פיוז'ון כזה, יש גם את השירים, את ממש עם שירים אפריקאים, את הכתב האפריקאי,
כן, בשיר האחרון ששמענו, ששמענו עכשיו פה ברדיו, היה קטע ראפ. ואני רציתי לשאול אם באמת זה, זה מקום של מחאה, כי אנחנו יודעים שראפ זה מחאה. אם זה מעבר, גם מעבר למה שקורה בקונגו, אם יש לך גם מחאה על מה שקורה בארץ. זאת אומרת, אם אתה שר על זה.
כן, אבל טוב, אם אני שר על זה לשם, זה ממש אפשר, שאני אהיה בכלא. אם יש לי מזל, בכלא. אם לא, אבל אתה יודע, בקבר.
כן. אתה יודע, יש פה, חוץ ממך, אתה בטח שמעת, אתה בטח מכיר, יש המון המון אפריקאים שבאו לישראל, מאריתריאה, סודן, כמובן שלפני אריתריאים וסודנים היו פה מניגריה, והרבה מאוד חבר'ה מקונגו. יש איזו תרבות אפריקאית שנוצרה בתל אביב? משהו שהוא משלב את כל התרבויות ביחד, שזה משהו שנוצר?
תרבות או משהו ביחד, זה... לא נראה לי.
כי אתה עושה, כי לך יש, זאת אומרת, הנגנים, מי איתך בלהקה? יש, אתה מקונגו, יש את נדב, נכון? נדב ועוד בחור ישראלי, ויש עוד נגנים, אחד מסודן, אם אני לא טועה, נכון?
כן, כן, אחד גויה, הוא מסודן.
גויה, נכון, מסודן. אז יש, זאת אומרת, כולכם מנגנים, זאת אומרת, אתם מנגנים ביחד. מוזיקה שהיא אפריקאית, מאיזה חלק באפריקה מושפעת המוזיקה?
המוזיקה ממש היא במקורים, זה מקונגו. אבל זה, עוד פעם, כשאני אומר, זה פיז'ן כזה, כשיש, אתה יכול לשמוע כזה, ג'אז כזה, אתה מבין, כשלמד גם בבית ספר, אבל ממש את המוזיקה מקונגו, ועשיתי כזה פיז'ן כזה, מראפ, מרגי, אז ככה אנחנו מנגנים.
ותגיד
זה לי... לא ממש, כן.
עם המוזיקה שלך, לאיזה קהל אתה מתכוון? אתה מתכוון לקהל הישראלי? זאת אומרת,
כן,
אתם רוצים...
כן, בטח, קהל ישראלי, תמיד קהל ישראלי, כן.
ויוצא לכם להופיע מול קהלים ולקבל תגובות?
כן, כן, אנחנו, אנחנו מופיעים עם קהלים ישראלים ממש הרבה, וגם הפסטיבלים גם, היינו גם בירות מנשה, וכל מיני פסטיבלים, ופה גם מופיעים באברהם הוסטל, יש לנו גם מחר הופעה באברהם הוסטל בתל אביב. כן.
אנחנו, זאת אומרת, בישראל לא כל כך מקבלים חדשות מאפריקה, אני יוצא לי לקרוא על מה שקורה בקונגו. כמה באמת המצב הוא חמור היום?
קודם כל, יש שני קונגו. יש קונגו ברזוויל וקונגו דמוקרטי. אני נמצא בקונגו ברזוויל. זה המדינה קטנה, ממש... אנשים בערך 4 מיליון.
זאת אומרת, מדינה קטנה בתוך...
כן, מדינה קטנה. כן, לא מדינה בתוך המדינה, אבל מדינה קטנה. ושם המצב ממש לא טוב, דיקטטור, חבל על הזמן. ושם יש גם את המורדים. ואני מקווה, כששמעתי אתמול ברדיו, כשהם רוצים לעשות השלום. אני מקווה כשיהיה שלום. אבל בצד הזה, מקונג השני, קונג הדמוקרטיה, זה שם גם המצב לא טוב, יש שם מלחמה, וגם השלטון, ממש הדיקטטור, הוא לא רוצה לצאת משם, כי החוק, המונדט שלו, הוא נגמר כבר לפני שנה כמעט.
כן, דיברנו על זה בתוכנית, שהמנדט נגמר, והנשיא לא רוצה לפנות את מקומו.
כן, אז הוא רוצה לשנות את החוקה, כמו עשה מקונגו ברזוויל, בדיוק לפני 6-8 חודשים, משהו כזה.
אז אנחנו מאוד מקווים שבאמת יהיה שלום בקונגו הקטנה יותר, והמצב יהיה הרבה יותר טוב בדמוקרטיה של קונגו. ולך אני מאחל שתעשו מוזיקה.
המון הצלחות.
ובהצלחה, כי אנחנו צריכים כמה שיותר מוזיקה אפריקאית. אז תודה רבה, אורליך.
טוב, תודה רבה לך, תודה. ביי.
אז אחרי השיחה עם אורליך, בוא נשמע קצת על מה דיברנו, על אפרופו. בשיר אפריקה. שיר אגב בצרפתית, קונגו מדברים בצרפתית, אז תהנו.
Le fatal, je retrouve croise pour redonner goût à mer à la banane tropicale, la fin de mes. passion et des obsessions. Après tes larmes, des sons, un charme doré comme un arc-en-ciel, ce ciel est sombre. Afrique, des marabouts debout autour des baobabs. Les pieds de la mystique associés aux coups divinités. Voilà l'aurore de la renaissance, source de l'espérance. L'unité des tes fils, jadis, s'est dispersée à jamais unie. Au jadis, quand on sait même le tcha-tcha-tcha. Et le tcha-tcha-tcha a repoussé le boum-boum-boum. Le cœur de grande ampleur de bombes des morts. Les épidémies des colérus de barbarie. Nous sommes le monde souffrir.
כמו בכל תוכנית, אני ממליץ על ספר שעוסק באפריקה. אז אני אמליץ עכשיו על ספר שנקרא וילה בג'ונגל. נקרא לכם קטע קצר. האירוע שיעצים יותר מכל את האנלוגיה בין שני המרחבים, הארץ ישראלי ואפריקאי, היה מסעה של משלחת ציונית למזרח אפריקה. בניסיון לרצות את מבקריו, הציע הרצל, כן, הרצל שלנו, לשגר למזרח אפריקה אקספדיציה שתבחן את הטריטוריה ותגיש לקונגרס דוח סיכוי הצעתם של הבריטים. שורה של קשיים ובראשם מותו של הרצל ביולי 1904 עיכבו את מימוש ההחלטה. בסופו של דבר הוטל ארגון המשלחת על שני פעילים ציונים, פרופסור אוטו ורבורג בברלין ולאופולד גרינברג בלונדון. חברי המשלחת יצאו מברלין ברכבת לבאזל, ושם נפגשו ב-25 לדצמבר 1904 עם חברי הוועדה המארגנת. הם חתמו על חוזה העסקה והסדירו את התנאים הכספיים. הם המשיכו ברכבת לטריאסט, הפליגו באונייה שנקראת אפריקה של חברת לוידה אוסטרית, ועגנו במומבסה. ב-12 לינואר 1905. הם שהו בעיר יומיים. ספרו של איתן בר יוסף, וילה בג'ונגל, אפריקה בתרבות הישראלית, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר שמדבר על התרבות האפריקאית בהקשר הישראלי. זאת אומרת, חיבורים של התרבות האפריקאית ואיך אנחנו כישראלים
מושפעים וילה מאפריקה. בג'ונג...
זה מושג שלא מזמן, כן, הוציא אותו מחדש, וילה בג'ונגל. Okay. דיברו על זה שישראל היא וילה בג'ונגל, שמסביבה כל ה... אז וילה בג'ונגל, אפריקה בתרבות הישראלית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, איתן בר יוסף. שלמה, כמו כל דבר בחיים, יש התחלה ויש גם סוף. אז הגענו ככה כן, אין מה לעשות.
אנחנו ניפרד, אבל אנחנו נחזור.
תמיד, אנחנו תמיד נפרדים וחוזרים. אז אני רוצה ככה לפני סיום להודות לאולריך גנגה, לליאור בניסטי ולאושרת מסלה
שהייתה איתנו כאן באולפן,
שהייתה איתנו באולפן ושרה, וכמובן למפיק ניר גורלי, וכמובן לך שלמה בייבי.
תודה לך אבישי.
אז תודה שהזנתם לנו, אנחנו בכאן תרבות, אני אבישי צגאון ברוך, וניפרד בשיר, נכון? קצת לשיר טעם של אפריקה. נשמע שיר מאיפה?
אני מקווה מאוד אתיופיה.
כמעט. טורנג. עוד זמר, בומבינו. אומר בומבינו מוכתר. זה אחד מאנשי הטורנג, זוכר שדיברנו עליהם, על הנבטים מהסהרה. אז משבט היפוגס זה נקרא. הוא מאנשי הטורנג, שבט יותר קטן שנקרא היפוגס. מהסהרה של נייג'יר. כן, זה מצפון אפריקה, okay. נייג'יר. אז נשמע את השיר ברגע זה של בומבינו. אז עד התוכנית הבאה, תודה שהזנתם לנו.
התראות.